בוקר טוב רעים ואהובים, יום שישי בשבת, פרשת ויגש. אנחנו בקריאת שישי של הפרשה. עסקנו אתמול ביחסים שבין יוסף ובנימין. הפעם אני מבקש לעסוק ביחסים שבין יוסף ויהודה. הם בעצם תופסים את כל הפרשה כולה, מי ויגש. אלא שאני מבקש לעסוק בזה דרך פרט אחד שנראה מאוד מאוד שולי. הפסוק הפותח את קריאת שישי. יעקב מקבל את החזון הגדול, את מראות הלילה בבאר שבע. בני יעקב עולים על העגלות, וישראל, יעקב וביתו, איש וביתו באים מצרימה. אבל יעקב שולח חיל חלוץ, וכך אומר הפסוק, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. רק אחר כך ויבואו ארץ הגושן. על פי הפירוש הפשוט, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, זה לארגן את העסק, לארגן את החדרים, לסדר את הפרחים, זה הפירוש הפשוט. אלא שהפירוש הזה הוא קשה, כי לשם מה יש צורך בשליחת יהודה לשם? הרי יוסף הוא זה שבכלל מארגן את גושן. יש ליוסף קצת יותר קשרים אצל פרעה מליהודה שהגיע אתמול, או לא הגיע עדיין. מה הצורך בבית יהודה שלח לפניו את יוסף? מה? לקבל את המשלוחים? מה? ובכלל, המושג שיעקב שולח את, כמו אברהם ששולח, כמו יצחק ששולח את יעקב, כמו יעקב ששלח את יוסף, כמו יעקב ששלח את יהודה עם בנימין לכל הסוגיה הגדולה, המושג של האבות שולחים הוא מעבר למושג הטכני, וזה מביא את רש"י להביא את הפירוש השני. על פי הפירוש הזה, להורות לפניו זה לא לארגן, אלא שלח אותו להתקין לו בית תלמוד. להורות לפניו מלשון הוראה. בית תלמוד שמשם תיצא הוראה. אבל אם נעמיק, נגלה פה משהו יותר עמוק. לפי זה, המושג לפניו השני, להורות לפניו, זה לא לפניו לפני יעקב. ואגב, זה באמת מאוד הגיוני שזה לא. כי אם זה היה לארגן את המקום, זה לא היה להורות לפניו, אלא להורות לפניהם, לפני כל בני יעקב, לארגן לכולם את המקום. לפי זה, להורות לפניו השני, הכוונה היא ואת יהודה שלח לפניו, יעקב, אל יוסף, להורות לפניו, לפני יוסף. להתקין לו בית תלמוד לפני יוסף. אבל מה הפירוש לפי זה? יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. מה הרעיון הזה בכלל של בית התלמוד שאותו רואה עכשיו האבא הגדול, שאותו רואה יעקב כפתיחה להגעה לגלות מצרים? הרי הקדוש ברוך הוא נגלה עכשיו אל יעקב, הוא אמר לו הכל, הוא אמר לו, אתה לא הולך לשם לסיור קצרצר, אתה הולך לשם לקיים את גזירת ברית בין הבתרים, בעברית פשוטה. לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרים, אנוכי הלכה גם הלא. יעקב מבין היטב שאת החלום שלו לשמוע את הכל אומר בבאר שבע, אל תרד מצרימה, ועוד שעתיים יוסף יגיע, החלום הזה נגוז ל-210 שנים הקרובות. מתחיל עכשיו תהליך לא פשוט, עיקרו יהיה שיעבוד. עוד רגע נגיע למתי יתחיל השיעבוד הזה, אבל בינתיים תקשיבו מה מבין יעקב שהוא צריך לעשות. יעקב מבין שהדבר הראשון שצריך לעשות כשגולים למצרים הוא להקים שם בית תלמוד. והוא גם מבין שהאיש שצריך לעשות את זה הוא יהודה. אבל תקשיבו טוב טוב לפסוק, הוא גם מבין שהאיש שלא צריך לעשות את זה הוא יוסף. הוא שולח את יהודה להורות לפניו, להתקין בית תלמוד לפני שיוסף הולך לעשות את זה. אני רוצה להסביר לברי. חז"ל אומרים ביטוי מדהים, שמעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. מאז שאברהם לימד את יצחק, ויצחק לימד את יעקב, יעקב לימד את... מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. חזקה על יוסף הצדיק, יוסף שהיה במצרים, יוסף שמגדל את אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. חזקה על יוסף שמוהל את כל מצרים. חזקה על יוסף שהיה לו את בית התלמוד שלו, שהיה לו את עולם התורה שלו. יוסף הצדיק. אבל את בית התלמוד שמשם תיצא הוראה לישראל, מבקש יעקב שיעשה דווקא יהודה. שדווקא מהפסוק הזה אני רוצה לגעת ליחסי יוסף ויהודה רגע. כמו דיברנו על זה שיוסף הוא זה שמלמד את בנימין איך אפשר להיות משנה למלך על האימפריה העולמית כמו יוסף וכמו בהמשך מרדכי, ולחיות עם לבושים מצריים סלש פרסיים החשברושיים, אבל להיות מרדכי היהודי, להיות יוסף העברי. את השיעור הזה מלמד יוסף לא רק את בנימין, אלא את כל עם ישראל. זאת השליחות של יוסף, לראות את שלום אחיו ואת שלום הצון. יוסף בעצם צריך להראות שכל עוד יש מצרים, וזה מה שלא אהבו בחלומות שלו, החלומות שלו שידרו עוד יהיה רעב, עוד יש מצרים, ובעיקר עוד יש שלב הכנה לפני אותה גאולה עתידית. הגאולה העתידית היא נחלתו של יהודה. גם ההפטרה של השבת שניגע בה בעזרת השם במוצאי שבת עוסקת בנקודה המרכזית של יחסי יוסף ויהודה, שני עצים רואה יחזקאל הנביא, והוא מצווה לקרב אותם אחד אל אחד, עץ אפרים וכל בית ישראל חברה ועץ יהודה, עד שהם יהיו לאחד, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, מלך עליהם, דוד, יהודה. יהודה נשלח להיות ערב על בנימין, ועסקנו השבוע בערבות. הערבות היא התוכן הכי פנימי, היא הקודש. אתם יודעים איפה בא יהודה? יהודה לא היה בארץ מצרים. יהודה מנהל את המערכת הזאת שמנותקת ממצרים. בהתמודדות עם מצרים יש שני כוחות. הכוח האחד הוא הכוח שמלמד איך אפשר להיות במצרים, ובמצרים עצמה לגדל את מנשה ואת אפרים ויפרני בארץ עוני. את השיעור הזה חייב ללמד יוסף, והאחים חייבים יהיו לקבל את זה שעדיין צריך את השיעור הזה. עוד יש מצרים, עוד יש גלות, ובכוח הזה לדעת להתרומם מתוך הגלות ולהישאר יוסף במצרים, לראות ליד אשת פוטיפר את דמות דיוקנו של אבא, את זה מלמד יוסף. זאת ההכנה. זה היסוד. אנחנו בשישי, בספירתו של יוסף, היסוד. זה הכוח לחיות בעולם, להשתוקק בעולם, אבל להצליח להכין את העולם ולא ליפול ממנו. אבל יש עוד מדרגה. איך כתוב שם בתהילים? היתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. יש מי שצריך לעסוק בממשל, והוא צריך להיות צדיק כיוסף כדי לגלות איך עושים את זה. יש מי שצריך לעסוק בארבע אמות של תורה, בבית התלמוד, בהתנתקות לבית תלמוד שבו אנחנו נמצאים בארץ מצרים, אבל אנחנו לא בארץ מצרים, אנחנו בארץ גושן. בארץ גושן, בארץ מצרים. גם ליוסף הייתה ישיבה במצרים, אדירה. אבל בית התלמוד שממנו תיצא הוראה הוא בית תלמוד שחי מחוץ לארץ מצרים, גם כשהוא במצרים. בכל עיר, כך כתוב בחז"ל, צריך להיות בית מדרש ובו 10 בטלנים. זה הישיבה שעליה מדובר שלא פסקה מאבותינו. זה לא מערכת עם בניין לכמה שנים. זה הידיעה שיש מקום שיש בו צינור לאין סוף. שם חושבים בשכל של תורה, במילים של תורה, שם חיים בעולם הבא, בתוך העולם הזה. שם לא חיים בעולם הזה ומתקנים אותו, שם חיים בעולם הבא בתוך העולם הזה, ומשם הכוח ליוסף לפעול. זה דבר מדהים. את יהודה שלח לפניו אל יוסף כדי שהוא יקים את בית התלמוד. יוסף ילמד את השליחות ואת החיים במציאות, ויהודה, שאחר כך יעביר את הכוח ללוי, יהודה שבא מארץ כנען, יהודה ילמד איך אפשר להיות בעולם הבא, גם כשאתה בעולם הזה. רק זה יכול להסביר את הדבר שניגע בו בדקה האחרונה. הרי יעקב יורד עם בניו, והוא יודע שהוא הולך להגיע לברית בין הבתרים, נכון? לגר יהיה זרעך, לעבדום, לעינו אותם. אבל בפועל, חשבתם על זה פעם? בפועל, מתי מתחיל השיעבוד? השיעבוד מתחיל רק אחרי מות אחרון השבטים, מות לוי. מי שיעשה פעם חשבון יגלה שמתוך 210 שנים שהיינו במצרים, השיעבוד היה 86 שנה. או, זה לא מעט. אבל מה הצורך? הרי כל העניין של בארץ לא להם זה גר ועבדום ועינו אותם. תשמעו, זה לא יאמן. כשיורדים למצרים, באמת יורדים לאחוזה, וייתן להם אחוזה בארץ מצרים ויאחזו בה. אתם חושבים שזה מסוכן פחות? זה מסוכן הרבה יותר. אז אתם יודעים למה אפשר היה להסתדר בלי השיעבוד? כי אם אתה משועבד באמת לתורה, אם אתה משועבד לאין סוף, אתה לא צריך את השיעבוד שנועד כדי לזכך אותך ולגלות לך שבעצם אתה זר למצרים. זה לא יאמן. מה עושה השיעבוד במצרים? הופך את העשירים היהודיים לגלות שהם גרים במצרים. יש דרך אחרת לעשות את זה. בית תלמוד. זאת הדרך שיהודה מגלה בחלק הראשון. נמשיך עוד מעט בשביעי. להתראות.